של מוסד של בריאת שמיים. התחלתי פה בדרכו של הרב מוסר הקודש בחלק ג', ואלינו ראש דבר, אני חושב שהתמצות הזה שעשינו פעם קודמת ממש מבטא, אפשר לומר, את כל היחידה של ראש דבר, אני מאוד ממליץ לקרוא אותה. כמי שראה בזמן קורות, יש שתי חטיבות משמעותיות שעוסקות בכל המצב של המצב של היראה, יראת שמיים, זה הראש דבר של אורות הקודש ג', והחטיבה נוספת זה באורות הקודש ד', שם גם כן יש כל המצב של אהבה ויראה, אז בתוך היחידה של אהבה הכוללת, יש לנו את כל היחידה הזאת של מושג יראה ואהבה. וגם כמובן במידת ראייה, את המידה של היראה, המידה של המידה של היראה. אז בפעם הקודמת אלינו בעצם שתי שאלות יסוד שמאוד מתחזרות את העניין הזה של יראת שמיים. השאלה הראשונה היא לגבי המהות של יראת שמיים, האם יראת שמיים היא לא יותר בשלבים הראשונים שלה, הייתי אומר, תודעה שלילית שיש בה צד של פסיביות, של פחד בפני משהו מסוים, של איזשהו הסרת אחריות גם במידה מסוימת, כאילו האדם מרגיש שהוא חסר אונים מול הקדוש ברוך הוא, מול העוצמות הגדולות שהוא אומר מולם בעולם הזה. וגם, כן, פיתחנו את הדבר הזה, שיש לזה גם כן איזשהו צד מסוים של שיתוק המחשבות. זאת אומרת, אדם לא מרגיש שהוא עצמאי מספיק לחשוב, הוא מרגיש חשש לפני מחשבות יותר מדי עצמאיות, הוא צריך מאוד מאוד להיות מקובל בתוך כל המסגרת שכביכול התורה מצווה אותו. ובמידה אולי מעמיקה יותר, אמרנו שיש בעירה, במושג העירה בכלל, וגם בעירת שמיים בפרט, יש לזה גם כן איזשהו אובדן של העצמיות. אובדן של העצמיות כי בעצם הוא מרגיש שהוא נטול מבחינת הבחירה החופשית שלו. וכשנוטים אליו הבחירה החופשית שלו, זה בעצם, אז מה נשאר ממנו בעצם? הוא מרגיש שמוליכים אותו, מוליכים אותו לכאן, מוליכים אותו לשם, הוא שבוי בתוך מערכת שהיא אומרת לו מה לעשות ואיך לעשות. והדבר הזה הוא, בסופו של דבר, הוא אנטי מה שהתורה לא מחנכת אותנו. התורה מחנכת את האדם לפתח את הכוחות שלו, ליצור, לפרוח, לעשות עם הבחירה החופשית שלו. והיראה היא בעצם איזשהו מושג שאם מעמיקים בו, יש בו הרבה מאוד צדדים שהם שליליים, שהם אנטי של כל המגמה של התורה. ולכן אני מחייב אותנו לנסות להבין יותר לעומק את המושג של היראה יותר, ואמרתי שגם כן במובן אפילו עוד יותר רחב, יש במושגי היראה, אין גם כן מצב של דיכוי של הסביבה שבה אדם חי. כלומר, אדם יכול לחיות בתוך סביבה, שכל מה, שנעשה שם נראה לו כזר, כדבר שהוא חדשני, שהוא לא לפי מהותה של תורה, וזה בעצם הרעיון של הפונדמנטליזם, מה שהראינו בזמנו, שיש בזה איזשהו דיכוי תרבותי, שאדם בעצם חי לפי דפוסים ושנים שנקבעו לו מדורות, הוא מפחד לערער עליו, מפחד לחשוב יותר מדי, וכתוצאה מזה הוא כביכול שבוי בתוך מערכת תקועה ומערכת שמרנית. אז זה לגבי מהותה של יראת שמיים. השאלה השנייה ששאלנו, שהיא לא פחות קלה, זה לגבי דרך הקנייה של היראת שמיים, ופה נזכרנו לשאלה של המציאת השרים, המציאת השרים בהגדרתו, שמצד אחד אומר שכל המושגים על היראת שמיים מצד אחד ידועים, מצד שני אנשים לא אוהבים ללמוד אותם ולא נוהגים על פיהם. זה מין מערכת כזאת בעייתי, מעגל סגור. כל המושג של ענייני החוכמה והיראה, כותב המציאת השרים, הם דברים שידועים לאדם מצד אחד, ולכן לא מרגיש טוב ללמוד אותם, מצד שני הוא לא מקיים אותם. אז איך באמת פורצים את המעגל הקשה הזה? זאת אומרת, עדיף אולי שאדם לא היה יודע שום דבר, ואז הוא היה לומד, וכשהוא לומד אולי גם היה מפנים והיה גם כן מבצע. אבל יש לו מצב אבסורדי, שהוא יודע את הכל מראש, הוא יודע שצריך לקשה, הוא יודע שצריך להיות בעל יראה, הוא יודע שצריך להיות זהיר, כל הדברים האלה ידועים, ואתה אומר לו, כן, ברור, מה קשור, מה מתכנס לי? זה לא ברור שצריך להיות זהיר, צריך להיות בעל המזל, צריך להיות בעל יראה, הכל ידוע. וכנסתם יש הכל ידוע, אז בעצם אין אפשרות ללמוד. והרב בוחן את השאלה הזאת בצורה מאוד יסודית, לנסות להבין האם מדובר פה בחוכמה שהיא עומדת בפני עצמה, או שהיא חוכמה שהיא נרכשת כתוצאה מחוכמות אחרות, ואני לא יכול להיכנס לשאלה הזאת, אם זה צריך יותר פירוט המצב. לצורך העניין הזה אמרנו, אנחנו צריכים לעשות להבין יותר לעומק את המושג של היראה הנמוכה. את היראה הנמוכה. כי כל התיאורים האלה שתיארתי קודם, של דיכוי העצמיות, של הפחד, של השיתוף המחשבתי, של כל הדברים האלה, זה בעצם הופעה של היראה במובנים הראשונים שלה, במובנים של מה שנקרא יראת העונש, היראה הנמוכה של האדם. צריך להבין את מקורה של היראה הזאת, מה מקורה, מאיפה היא מתחילה, ומה בעצם התועלת שקיימת ביראה הזאת. מתוך כך אני חושב נוכל גם כן להבין את המעבר שמהיראה הנמוכה הזאת אל היראה הגבוהה יותר. לגבי מקורה של היראה הזאת, אז הזכרת את זה בקיצור הפעם הקודמת, הרב כותב במוסר רביך בפרק א' פסקה א', לגבי מקורה של היראה. הרב אומר, לגבי כל המידות, ומצא לכם את היראה כאחת מהן, כאחת בולטת, הפסקה הראשונה, פנימיות היראה וטבעיותה, אנחנו לא יודעים עכשיו את כל הפסקה הזאת, אבל בכל אופן, דבר חשוב שהרב אומר שם, כאיזושהי תשובה לשאלתו של המשיח לשרים, אז אומר שם הרב בהמשך הפסקה, הוא אומר, למה באמת כל הדברים ידועים לאדם מראש? מה שמשיח לשרים מניע כהנחה פשוטה, למה באמת כל הדברים ידועים, כלומר אדם שאתה יודע שצריך להיות נראה שמיים, שאדם צריך להיות בעל ענווה, בעל זהירות, בעל זדות, למה זה באמת ידוע לאדם את כל הדברים האלה? מאיפה ידוע לו כל הדברים האלה? מי לימד אותו את כל הדברים האלה? למה כשבאים ללמוד דברים אחרים בפסיכולוגיה או במתמטיקה, למה שם הדברים לא ידועים לו ולא ברורים לו? בדברים האלה פשוט זה ידוע לו, למה? אז עונה הרב שמה, אומן תוכן הדבר, מה ששמות האלה, מצד עצמם, מגורים לכל, מצד הטבע הוא, שכל ענייני חובה הלב בטהרתה, בזיכוך הנפשות, בכל פרטי המיתות, נמצאים באדם בטבע, שהם כלי מעשהו לכל ענייני החיים, כמו ענייני היראה, אהבה, חמדה, זיכוך וכל הטבע זה, שהם נמצאים בנפש האדם ולא כל כך חשן מצד עצמם. אז צריך להעלותם, שיהיו הולכים על דרך הכל, והוא שיהיו כולם קומים אליכם מבעל ולכ זאת אומרת, אומר הרב, זה חידוש שאני מניח שהוא מוכר לכם, אבל זה חידוש שצריך הרבה מאוד לפרט אותו ולהבין אותו. אומר הרב, כל ענייני המידות זה לא דברים שאדם לומד אותם, אלא זה דברים שקיימים באדם. כל מה שאדם עושה בלימוד מידות זה לפתח את מה שיש בו. אין פה שום חידושים שאין בו. כלומר, אדם שהוא נולד, כן, קוראים לו כבר משהו בתינוק בן יומו, הוא כבר יודע, הוא יודע מה זה צער, הוא יודע מה זה שמחה, הוא יודע מה זה חיוך, הוא יודע מה זה בכי, והוא, כן, כל מיני כאלה, ואחרי שהוא טיפה יותר גדל, אז הוא אגואיסט, והוא שואף שאיפות, יש לו שאיפות של עצמיות, ויש לו רצון עצמאי, ואני רואה נמצא את הדוגמה הזאת, שלפני שלילד יש שכל, יש לו בחירה חופשית. אחד הדברים הכי משמעותיים שאתה יכול לגלות אצל ילד זה הבחירה החופשית. כך להיות הבחירה החופשית, לא חשוב באיזה עניין, הוא יכול לעמוד על הרגליים האחוריות שלו. תגיד לו, תעשה ככה, לא יעשה הפוך. זה לא משנה, תעשה אותה אתה הכי הוגן והכי טובה והכי נחמדה, אין לך שיקול דעת, אבל לקחת ממנו את הבחירה החופשית זה בשום פנים ואופן לא. המושגים האלה, כן? המושגים האלה, העמידות שצבועות באדם מלמדות, שהדברים האלה הם טבעיים לו, שהם יצירים. בכלל הדבר הזה, גם המושג של היראה שמיים, שהמושג היראה, הפחד, תכף ננסה להבין יותר מה קורה במושג של היראה, גם המושג של היראה שמיים זה דבר שטמון באדם. והעובדה שזה טמון באדם, זה גם מה שמקלקל לו ביכולת ללמוד. וזה בעצם התשובה לשאלות של המציאות ישרים, זה בעצם שואל, למה בן אדם יודע ולמה לא רוצה ללמוד תשובה? כי הוא כבר יודע שיש לו את זה כבר, מה אתה מנות לו לחייך? הוא יודע שאתה מחייך, הוא יודע שזה טוב לחייך. מה אתה מנות לו שלא טוב להיות עצוב, הוא יודע את הדבר הזה, הוא נולד עם זה. מה אתה מלמד אותו דבר שיש לו? כמו שאתה אומר אותו, יש לך יד, יש לך אוזן, ומה הוא לא יודע שיש לו? החוכמה היא איך לקחת את מה שיש ולעשות עם זה דברים טובים, איך לעשות עם זה דברים יותר איכותיים. אבל כיוון שלאדם יש ציורים ראשוניים בעניין הזה, אז הוא אומר הוא חסום, הוא מבין שכבר אין מה ללמוד, אין מה לחדש, אין מה לדעת, זהו, הוא יודע כבר את הכל, כל התורה כולה. ופה הוא מסביר במוסר אביך בפרק א', הוא מסביר את העובדה שבעולם הרוחני, שזה נקודת אדם לא מספיק מודע אליה, בעולם הרוחני אין דבר כזה ידיעה סופית. יש ידיעה שהולכת ומתפתחת. בכל דבר בעולם הרוח, הידיעה לעולם איננה סופית. בשונה למשל מעולם הגוף, כן? גם מדעי הטבע למשל. אתה יודע לנו נוסחה מתמטיקה, זה מה יש, זהו, אם הבנת, הבנת, אין מעבר לזה. אין פה רוח הנוסחה, איזשהו קישור של הנוסחה הזאת לאיזשהו עולמות רוחניים. זה מה יש בעולם הגופני, כן, בעולם הגופני הידיעתי הפיזיקלי. בעולם הרוח יש תמיד איפה להתפתח. אז מה קורה אצל האדם? האדם יודע בשלבים הראשונים שיש לו, שזה טוב להיות ירא שמיים, שזה אסור לבחור, שטוב לשמוח, אז הוא חושב שזה מיצה את העניין. אומר הרב, אין דבר כזה, תמיד יש הלאה. יש עירה נמוכה, יש עירה יותר עמוקה, יש עירה יותר גבוהה, יש מדרגה בינה, וגם בשמחה. יש שמחה שהיא שמחה נמוכה, שמחה יותר חומרית, ויש שמחה יותר פנימית, יותר נפשית, יותר רוחנית. אם האדם יהיה פתוח להבין שהעולם הרוחני זה עולם שמתפתח, אז הוא לא יכריע לו שמדברים איתו על משהו שהוא כבר יודע. כן, זה באמת אחד הקשיים בענייני מידות. אדם מדבר איתו בענייני מידות, מרגיש שהוא יודע את הכל. אם מצליחים להעביר לו את המסר שהעולם המידותי זה עולם שמתפתח ויש קומות על גבי קומות פנימה ועוד פנימה בתוך עולם הרוח, בתוך עולם הנפש של האדם, אזי האדם פותח את עצמו ללמוד לפתוח את האוזניים שלו. זו התשובה של הר"ן לשאלתו של מסכת ישרים, למה אנשים לא רוצים ללמוד מצד אחד, ואיך הדרך להביא אותם לרצות ללמוד על ידי העובדה שאתה מסביר להם שהמושגים שלהם זה מושגים ראשונים, אבל מעבר לזה יש מושגים יותר פנימיים.
אני לא שמעתי, אמרת במדע הקלים, אדם
שלמד
את
20
שנה,
יכול להביא
לזה
בסוף
שיעור,
ואבל אפשר שאני
מבין את
זה.
זה
תסתבר,
נכון. זה תסתבר.
נכון. בעצם
כל התורה,
נטוע בבעלה. אנחנו חייבים למדע
בתוכן,
זה
לא
מעט עניין דווקא בעיה.
כן, למה?
כי התורה, היא מתרגמת את מה שיש באדם. זה שאנחנו חייבים למדע בתוכנו, זה לא שיש בתוך הנפש שלנו, מצוות שעטנז או מצוות ציצית או זה, אלא זה פיתוח של מה שקיים בנו. זאת אומרת... כן, הבסיס קיים, אבל אמרו את עצמה, לך, כאדם מישראל, לך מתאים לעניין תפילים. תגיד, מה זה תפילים? לא ראיתי שום דבר כזה בעולם שנקרא תפילים. אז בוא נראה כמה זה תפילים, תפילים זה א' ב' ג' ד' ד'. אחרי שתלמד את כל העניין של התפילים, בסופו של דבר תגיד, עצם הרעיון הזה של התפילים, הוא קיים בי, הוא קיים בי, הוא כבר... הקרבה הזאת, הקישור הזה של האדם, של הלב, זה המוח, ריבונו של עולם זה משהו קיים בי, אבל את התוכן זה דבר אתה מצווה מחדשת ולכן יש מה ללמוד. אבל במידה הזאת אתה מדבר על הדבר עצמו, אתה מדבר על החיוך, על השמחה, על העצמות. דברים שאני לא יודע גם.
אני מדבר
עם
החיוך
של
המדרגים,
אם אתה מדבר על זה,
לא
משנה,
אדם
כל פסקה ברמה
שלו,
אבל
אתה מדבר על
זה,
לא
נושא ידוע לי,
הוא יודע
שזה
לא
שאירה שיש לה ירד. תלוי בכלל אם זה נמצא ברב או נמצא בספרי מוסר אחרים. זאת אומרת, בספרי הראשונים אתה מוצא שמדברים על דברים ידועים. זאת אומרת, אתה קורא לזה מה הערכות הדיבור. אתה אומר, יש דברים ידוע לך כבר, לא מצטרף את זה דבר. אני אומר, גם אנשים שהם בחורי ישיבה, שכאילו כבכל גם כפתוחים ללמוד. אתה אומר, אתם דברים ידועים, שאלה, אנחנו מחזירים משהו שלא יודעים אותם. אני חושב, הבנו את הרעיון. לא ידוע, אין צורך פספס למחזור לדבר. אם תעמיק, נתן לה, כן, אני זוכר שבזמן שאני הייתי בשיעור א' בישיבה, אני חושב שיעור א' בישיבה, אני חושב שדיברת על זה מבוא וולנסי, הרב ציוד היה מפקיד מאוד שבין רבע לאחד ואחד ורבע בצהריים, ואומרים שמירת הלשון. זה היה, בשביל המרכז הרב לסגבר חופש, בכל מה שזה עושים. אין לא רק לעשות מה שאתה רוצה, פחות או יותר, מה שאתה רוצה. אין כמעט שום דבר שהוא במסגרת. יש שיעורים, אתה נכנס לך, אתה לא אומר לך שום דבר, יש דברים, לא אומר לך שום דבר. דבר אחד, יחידים, נראה לך לך דברים ושמירת הלשון. שמירת הלשון של החפצך. ואני זוכר שהדבר הזה, דווקא הדבר הזה של החצי שעה הזו, זה משהו שמאוד יעיק עליי, החצי שעה הזו. כי הרגשתי כאילו שם בספר הזה, כאילו של המוסר, שורה ספר ההלכות, ספר המוסר, אני שכאילו באיזשהו מקום לך, אני אומר, שהם פשוטים כאלה, לא יותר מדי... לא מרוממים אותך. אני חושב שזה זמנות שאני אצטרך לעבוד את וולנסקי. אז הוא אמר לי, טוב, כנראה שבאמת הייתה שייך לדורותינו, לדור שלנו. זאת אומרת, בדור שלנו, אנשים צמצמים למושגים יותר מרוממים, יותר עמוקים. אז אמרנו, מה התשובה הזו ככה? אז מה אני עושה עם העניין הזה? אז הוא אומר, ככה אתה חזרה לי, תתחיל להעמיק בהם. הדברים נסתובו בצורה מאוד תמציבית, מאוד קצרה, תתחיל להעמיד בהם, תתחיל להרחיב אותם, תראה שבכל זאת, בתוך הדברים עצמם, מקופלים דברים יותר עמוקים. זאת אומרת, אל תחסום את עצמך מלהבין שמעבר להבנה הראשונית, יש לך עוד הבנה, יש עוד מה הלאה לחסוך פנימה. וזה באמת, אנחנו באמת רואים בספרי מוסר שנסתובו על ידי ראשונים, הדברים נראים פשוטים, הדברים נראים לא מחדשים יותר מדי, אבל אם מעמיקים בהם יותר, עכשיו אנחנו חושפים את המטמון, את הגרעין היסודי יותר שהוא דווקא כן מחדש, שהוא כן מעלה את העולם, שהוא כן מרום את האדם להבנות שהוא לא הבנת על כל הנושא. מה שבעצם הרב קוק עושה בסופו של דבר, כבר ניסוחים יותר גבוהים, גם אותם מתאים אולי לדור שלנו, לכן יש כן כזה שמתפקשים. פה נחזור רגע לענייננו, מה שרציתי פה לומר, ומושגי היראה, מושגי היראה הם דבר שהוא טבע לאדם, אדם נולד עם הדבר הזה. וזה גם מה שפוסם אותו ללמוד. במוסר הקודש, בראש דבר, הוספנו ואמרנו שיש עוד סיבה למה אדם נחסם, זה ההעמקה של מה שאמרנו עכשיו, שהציורים הראשוניים של האדם ביראת שמיים הם ציורים גסים, הם ציורים לא נעימים, הם ציורים שיש בהם איזשהו משהו שהוא מדכא, משהו שהוא אומר לבן אדם, אל תעשה, אל תעשה, תימנע תיזהר מהחומר, תיזהר מלהיכשל, תיזהר, משהו שמדכא את הבן אדם ויוצר לו יוצר תורמים שם מאיתה קצת, ולכן דווקא הציורים הראשונים שאיתם הוא דווקא הולך, אין דווקא לא נותנים לו את החשק להמשיך ללמוד. זה בעצם אותו רעיון, אבל אולי עוד מבח אחד, כמו אני קודם אמרנו בעצם שאדם מרגיש שזה הכל ידוע לו, ואין מה ללמוד, עכשיו אנחנו מוסיפים ואומרים שלא רק שהוא מרגיש שזה ידוע לו, אלא מה שהוא יודע זה לא מושך בו במיוחד. זה נראה משהו מאוד מדכא, משהו מאוד לא נחמד, זה לא נעים. בכל אופן, המסר הזה הוא מסר חשוב מאוד, לימוד מידות זה לא לימוד משהו שאין לך, אלא פיתוח של מה שיש לך. המטרה, למה באמת הדברים האלה קבועים באדם מטבע יצירתו, גם לשאלה הזאת הרב פה כותב תשובה, ממשיך אני עוד אוסיף עליו, אומר הרב פה במוסר אביך בפרק א' א', למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם כל המידות כבר בין כבר הכל יש בו כבר מטבע יצירתו? התשובה, דבר שאדם רוכש אותו מבחוץ, זה דבר שהוא לא מספיק קבוע, זה דבר שהוא לשכוח אותו, זה דבר שהוא לא מספיק דומיננטי אצלו. כן, אתה עכשיו תלמד סוגיה בגמרא שלא יודעת קודם. אם לא תחזור עליה, תשכח אותה, כן? לעולם אדם לא ישכח לחייך שמספיקים אותו או להיות עצוב כשעצוב לו. לא קרה את הדבר הזה. אם קרה, אז צריך לתת דחוף לפסיכיאטר. לא קרה את הדבר הזה. כי זה בעצם טבע באדם, זה לא שהוא לעולם לא ימיש ממנו. זאת אומרת, אי אפשר להשאיר אדם בלי מידות. כי בעצם אדם בלי מידות זה יצור פרס, שאין לו שום יכול להתקיים בכלל. ולכן, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם המידות, כדי שהדברים יהיו טבעיים לו, גם אם הוא לא עבר את בית המדרש, הוא ידע שצריך להיות טוב וכו'. טוב, בכל אופן, העובדה שהיראה היא קבועה באדם מטבע יצירתו, הנחת המצא הזאת, כפי שאמרנו, היא לא בעייתיות גדולה. ועכשיו אני רוצה לנסות לגעת מהי הבעייתיות ביראה אצל ילד, ומשם להתחיל לצמוח, לחתור לגובה קצת. מה בעצם הבעייתיות במושג של יראה שקיימת אצל ילדים, אצל אנשים בקרת ברכה? הייתי אומר, יש במושג של היראה, קודם כל המושג של היראה אצל ילד הוא מושג של יראה שיש בו בעצם יראת העונש, כן, אנחנו קוראים לזה יראת העונש, אבל נסביר את זה טיפה יותר, מה בעצם, טוב, תכף אני אסביר את זה, מה בכל אופן הבעייתיות פה בחלק הזה? זאת אומרת, אנחנו רואים שילד קטן יש בו מושג של יראת העונש במובנים כאלה ואחרים. זה קיים, אתה רואה גם אצל ילדים. הדבר הזה עלול לגרום אצל ילד בעייתיות גם במישור השכלי, הייתי אומר, וגם במישור, הייתי אומר, המידותי. זאת אומרת, במישור השכלי, ילד קטן שיש בו מושג יראת שמיים, זה מושג שיש בו הרבה מאוד דבר שהוא מאיים, דבר שהוא מפחיד, דבר שהוא לא נותן לו לחשוב בצורה חופשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקבל את איזושהי תמונה של דמות שהיא מענישה, של דמות שהיא טובה ממנו, שהיא דורשת ממנו דברים, הוא מפחד ממנו. הדבר הזה, הפחד הזה, חוסר את הילד להתקשר בצורה טבעית עם הקדוש ברוך הוא. יש לזה משהו שהוא לא נחמד, הוא לא נעים. משהו שהוא עלול להעניש אותו, משהו שהוא דורש ממנו כל מיני דברים. וזה דבר אחד. ודבר שני, במישור המידתי, הייתי אומר, שיש עודף יראה, וזה לא דווקא אצל ילדים, שיש עודף יראה, יש בעיה במידת הגבורה. בנקודה הזאת, הרב כותב פה בדורות הקודש ד' בעמוד תק"א, הוא אומר שהיראה היראה עלולה ליצור יצרון יש ביראה מצד החיצוני שלה, שהיא מרשכת את הלב יותר מדי, עושקת מן האדם לתכונת גבורתו, ועל כן נשארו מצידה כגבר אין אמין, ובזה מונעת היא היראה, אפילו שהיראה אלוקית, נובעת מסור התורה מעיקר את שיקולו של עולם בתלמוד תורתו של האדם. זאת אומרת, היראה מוגזמת, היראה, לא דווקא מוגזמת, היראה שהיא יותר היראה חיצונית ויראה של עונש, יש בזה פגיעה במידת הגבורה של האדם. מה היא מידת הגבורה של האדם? מידת הגבורה של האדם זה מידת המתפלליות. זאת אומרת שאדם צריך לפעול, גם צריך לעשות, גם צריך ליצור. והיראה מפחד עליהם, בואו נפחד לעשות. כי הוא לא יודע אם הוא עושה נכון, והוא לא יודע אם הוא עומד בסטנדרט שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, וגם אם הוא עשה, אז הוא אומר אולי זה יכול לעשות את זה טוב יותר. יש משהו ביראה שיכול לפגום באחת המידות הבסיסיות, והייתי אומר, זה גם יכול לגרום לאדם לחוסר ביטחון עצמי. זאת אומרת, אתה יכול לראות אדם שהוא יראה שמיים, שיש בו איזשהו מידה מסוימת של חוסר ביטחון עצמי, שהוא תוצאה של חוסר, הייתי אומר, חוסר בעצם, הוא לא בטוח במה הוא נדרש, הוא לא בטוח שהוא עומד בסטנדרטים, הוא מרגיש שיש משהו מחוץ מה שדורש לנו דרישות, ובעצם מעמיד אותו בפני משהו שהוא לא יכול. אז אני עכשיו תמצאתי אולי בצורה מאוד קצרה, שני דברים מאוד מרכזיים. והשאלה שאני רוצה לשאול את עצמי, אז בעצם מה טוב בדבר הזה? מה טוב ביראת שמיים אצל ילד קטן? מה טוב ביראת שמיים אצל אדם בתחילת הסבים שלו? אם היראה היא עלולה לגרום לו לחוסר, הייתי אומר, לצמצום המחשבות, היראה עלולה לגרום לו לחוסר ביטחון עצמי, מה טוב בדבר הזה? למה אתה לא ברוך הוא טבע את המושג הזה של יראת העונש בשלבים הראשונים? מה הדבר הזה בכל זאת נותן לאדם? מה זה תורם לזה? ואת השאלה הזו אני חושב דווקא על יראה ולא שואלה מידות אחרות. מה טוב בשמחה אני יכול להבין? מה טוב בעצבות אני יכול להבין? מה טוב? כמעט בכל מידה שתסתכל עליה, אתה יכול לראות היתרונות שלה. זאת אומרת, זה ודאי טוב לשמוח, זה טוב שיש לפעמים לבן אדם מידה של עצבות, שהוא יוכל אולי למנוע את עצמו נאמר מדברים שהם לא כל כך טובים. אבל מה טוב ביראה? מה טוב בעצם, מה היראה תורמת, מה יראת שמיים, מה יראת העונש, תורמת לאדם בשלבים הראשונים שלו, כשעדיין אין לזה את הקומות השכליות, אין לזה את הקומות של ההבנה. מה זה תורם לו הדבר הזה? ופה אני עכשיו באיזה נגיע של עיקר הדברים שרציתי לדבר איתכם, אני רוצה לעשות אתכם איזשהו מסע קצר, באותו קודש דל, חברת כנסת אולי תביאו את הספרים אתכם באותו קודש דל ואותו קודש ג' אם תוכלו גם מוסר רביך כדאי מאוד להביא. יש פה חטיבה שלמה של פסטות, אנחנו נעשה פה איזשהו עריכה של הפסטות לפי איזשהו סדר מסוים שבאמצעותם נבין את היתרון של מושג יראת העונש. אני מדברת רק על יראת העונש, על המושג הכי נמוך של היראה, מהם היתרונות של הדבר הזה ואיך באמת הדבר הזה הוא בסופו של דבר מצמיח את עולמו הרוחני של האדם. הפסקה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה זה בעמוד תפיוט ז'. אני לא אקרא אותה בפניכם משום שאין לכם, אבל נקרא מזה כמה שורות חשובות. בגורות הפרק ז'. כמה ותק, יש המון המון פסקאות, אבל כשאתה מסתכל באיזושהי רציפות מסוימת, זה נותן מבנה מאוד מאוד חשוב לכל המושג הזה של יראת העונש ויראת בכלל. הפסקה הראשונה אומר רק ככה, תראו את המשפט החשוב הראשון. לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רופנו, אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של שדרת הרוח הוא יושב, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו, אבל שמרים הללו מאמצים את כוח היין המעולה, את הכוח של היין המעולה, בהיותם שוכנים בתחתיתו. זאת אומרת, אומר הרב, כפתיח לכל היחידה הזאת של, מה שקורא לזה העירה העליונה, אומר הרב, לא נעקור את היסוד הגל של עירת העון ומתר רב והגות רופנו. משמע מדברה שהמושג של יראת העונש הוא לא איזשהו משהו, הוא לא משהו של אגמר של איזשהו תקלה, של איזשהו הופעה ראשונית שצריך לחלוף אותה. הוא אומר, לא נעקור את היסוד הגס הזה. היסוד הגס הזה הוא יסוד שהוא חשוב מאוד תמיד. תמיד, לאדם באשר הוא אדם, תמיד חשוב שיהיה לו מושג יראת העונש. הוא מדמה את זה פה לשמרים של יין. כן, השמרים נותנים את כוח הקיום של היין. השמרים זה דבר שאי אפשר לשתות אותו מצד אחד, אבל בלעדי השמרים היין עלול להחמיץ. מה הדבר הזה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב? למי שיש מוסר אביך, אז יכול לראות את הפסקה הזאת במדרש ראיה בעמרה זין, שמופיע שם על הפסקה הזאת. הפסקה. מה כל כך חשוב, מה כל כך חשוב ביראת העונש, שזה דבר שצריך להמשיך לקיים אותו לאור כל הדרך. ממשיך הרגשת דימוי, אומר כך, הננו מדמים לשכלול היצירה. הצרות והרעות שבעולם, הפורעניות והלבונות, עם כל מה שאנחנו לוחמים אל דם, עם כל מה שאנחנו מקווים לדם, הם הנה הנה מלך העולם. זאת אומרת, הוא אומר, הדמיון של יראת העונש בקרב חיי האדם, זה דומה לצרות והרעות שקיימות בחיי היצירה של האדם. כשם שהאדם מצד אחד קשה לו עם הצרות, קשה לו עם הלבונות, קשה לו עם הפורעניות, אף על פי כן, העולם לא היה מתקיים בלעדי. זאת אומרת, זה משמש כדלק בכוח היצירה של העולם. הדברים השליליים האלה, העלבונות, הצרות של הבן אדם, הפרומיות, כל הדברים האלה, הם משמשים כדלק בקיום של היצירתיות של העולם. למה? אני לא אמשיך לקרוא, אני אפשר אולי להסביר את זה. זאת אומרת, עוד משפט אחד חשוב, הוא אומר ככה. ומחשבות מצוירים הללו שמייצר דירת העונס, בהיותם מוגדרים בגדריהם, ממוזגים ומשוערים, אינם נראים את אור הצירות המנשמה, מיישבים את החיים וממלאים אותנו תוכן רציני, הראוי להיות ליצוד נכון בבניין החברה היותר ממושרה, על גבי נקודה גסה זו הולכים ונבנים בניינים רמים לתלפיות, הגיונות ושאיפות רומות מרימי עין בקרני הודם. זאת אומרת, הרב פה אומר, המחשבות שנולדות מיראת העונס, הם דברים שמיישבים את החיים ומלאים אותם לתוכן רציני. מה הכוונה שמיישבים את החיים? למה יראת העונש זה דבר שהוא מיישב את החיים? אז הייתי אולי מסביר את זה בצורה הזאת. הייתי אומר שהמושג של יראת העונש, אנחנו משתמשים בו במובן מאוד מאוד מצומצם, ולכן גם קצת קשה לנו איתו. אנחנו כאילו מפחדים, אנחנו עושים משהו מסוים, מפחדים שאנחנו נענש על הדבר הזה. תודעה כזאת שאדם חי איתה היא תודעה מאוד לא נעימה. כאילו אדם חי בתחושה שכל הזמן הולכים להעניש אותו. כל הזמן הוא עשה לו משהו לא טוב, הולכים להעניש אותו. זאת תודעה לא טובה. אבל אם נרחיב את מושג העונש ונדבר לא רק על מושג של עונש מפני עבירה שעשינו אל הקדוש ברוך הוא, אלא מושג העונש זה, הייתי אומר, זה יראה מפני, הייתי אומר, התנתקות ממערכות החיים. או במילים יותר פשוטות, האדם חי בתוך מערכת. והמערכת הזאת היא כוללת בתוכה חיים חיי חברה, היא כוללת בתוכה חוקי טבע, היא כוללת בתוכה מצוות, היא כוללת בתוכה חיים אישיים עם עצמו. כל הדברים האלה הם מעמידים את האדם בפני מסגרות שהן מחייבות אותו להתייחס אליו. אם האדם מתעלם מחוקי הטבע, או נרבות, אם האדם מתעלם מזה שיש חברה, שיש חוקים בתוך החברה, שיש משטרה, יש לולי מורה של מלכות, יש פה מה שמחייב אותו. אם האדם היה משלם מכל המערכות האלה, הוא לא היה שורד אפילו לא רגע אחד. אפילו רגע אחד האדם לא היה מצליח לשרוד. למה? כי החוקים האלה הוא כפוף להם. הוא כפוף לחוקי הטבע, הוא כפוף לחוקי החברה, הוא כפוף למצוות התורה, הוא כפוף לחוקים האישיים שלו. זה הכל בעצם מערכות שהוא חי בתוכה. היראה מקנה לו, הייתי אומר, את הפתיחות, הייתי אומר, את הזיקה, כן? את הזיקה שמאפשרת לו להתייחס בצורה נאותה למערכת שבה הוא חש. אני אסביר את זה רגע. נניח אדם שלא היה בו יראת העונש. אדם שלא פחד משום דבר. היו מכניסים אותו לבית כלא, לא מזיז לו, היה יכול לרצוח אנשים זה, לא היה מזיז לו. ושם את האמת כזה היה נגמר, ושם את האמת קוראים אותו עליי, וזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, אדם שאין בו את מידת היראה מפני התוצאות של מה שהוא עושה, מפני מה שעלול לקרות לו, אם הוא לא יעשה ככה או אם יעשה ככה, בעצם האדם חסר בו את המנגנון הכי יסודי של הקיום של החיים. אין לו יכולת לשרוד דקה אחת אם אין לו את המנגנון הזה. זאת אומרת, מושג יראת העונס, הוא מקנה לבן אדם, הייתי אומר, את מידת הזהירות בכל מקום. קודם כל מידת הזהירות. מידת הזהירות, תיזהר. יש השלכות למה שאתה עושה. תחשוב טוב לפני שאתה עושה משהו מסוים. אם עשית, תעשה את זה בוחנים מסוימים שיתאימו לאותה החוקיות שאתה חי בתוכה. שהחוקיות הזאת בסופו של דבר לא תחזור אליך כבומרנג ותגמור אותך. ולהפך, ככל שאולי תשתלב בתוך החוקיות הזאת, אולי זה גם כן יעזור לך להתפתח. לא רק שזה יסדר אותך בצורה כזאת שלא תיפגע, אלא זה גם יעזור לך לתפקד. אם האדם מבין את המנגנון הזה, זאת אומרת, הוא מפחד לעבור חוקי הטבע, הוא מפחד לעבור חוקי החברה, הוא מפחד לעבור חוקי המדינה, הוא מפחד לעבור על החוקים האישיים שלו שעושים לו את הקיום, הוא מפחד לעבור חוקי התורה. זה מה שמקנה לו את האלף בית בקיום של החיים. המנגנון הזה הוא תמיד שמיש, אין שלב בחיים שאדם יכול להזדקות עליו, אין שלב בחיים שאדם, כן, אדם נמצא ברכב, הוא חטא בבצע, והוא יראה שהגיע ל-120, לא יראה לבוא, לא יוצא איפה ששוטר. גם אדם שהוא ברמות מאוד מאוד גבוהות, תמיד יהיה לו את החלק של הזהירות, את החלק של מה שאנחנו קורא לזה פה, מיישבים את התאים ומלאים אותם תוכן רציני. זאת אומרת, מלאים אותם תוכן רציני במובן הזה שהוא, יש בו איזשהו רצינות, איזשהו כבירות, איזשהו... הוא מנסה להתמודד עם מציאות החיים. זאת אומרת, בעצם יראת העונש זה הכלי שמאפשר לאדם להתמודד עם מציאות החיים שבה הוא חי. זאת אומרת, זה מושג הרבה יותר רחב מאשר מושג העונש מפני אי קיום מצוות. זה מושג הרבה יותר רחב. הייתי אומר, אי אפשר בלעדיו בשום צורה שהיא. זה משהו שהוא לא רק תוצאה של כהונה או תוצאה של התקסמות מוחים, זאת אומרת, אנחנו תיארנו כל הזמן, גם הפעם הקודמת, אמרנו, היראה, יראה נמוכה, היא גורמת לבן אדם שיתוק, היא גורמת לבן אדם. למה זה קורה לבן אדם? כי הוא לא חושב, כי הוא לא מספיק מפעיל את הראש. זה לא תוצאה של חוסר מחשבה. זה ודאי מחריף. יראה שהיא לא מלווה במחשבות, שהיא לא מפותחת, היא יכולה לבד לגרום לו נזקים גדולים מאוד. אבל גם אדם שהוא חושב, יש בו את מושג מהירה, יש בו את מושג, הייתי אומר, ההשתלבות בתוך המערכות שבהם הוא חי. גם מושג הקומה הראשונה ביותר, כן.
התוכן, איזה תוכן? זה שהוא מבקר כל דבר
שהוא עושה,
כאילו
כל מה שרק
כל דבר שהוא
עושה,
זה
היה מבקר
כאן.
זה היה סומרה. סומרה.
זה תוכן?
יש בזה תז של סומרה, כן. יראת העונש וזה תז של סומרה. הסומרה הגדול, זה מה שהוא כותב פה, זהירות פנימית, שווה עם טבע היראה מכל אסון. כן? אדם ירא מפני אסון, ירא מפני צרות, מפני דברים שיכולים לקרות לו. אבל מזה הוא שונח לדברים שהם חיוביים. אומר הרב, זהו היסוד המזה אל כל אימוצי החיים. והוא גורם, הגורם בקורתו במורב שלו, מה פה זה מילה שלי לא בורר, לחבר את החיים כולם מהתוכם העניין מושך. זאת אומרת, אדם, כל אופן, אם אדם מפנים את מושג היראה, אם אדם מפנים את העובדה שהוא חי בתוך מערכת, זה גם מה שגורם לו לאמץ את החיים, זה גם מה שגורם לו לנסות אדרבה, להיות דבק בתוך החוקיות הזאת, לנסות לשמר אותה, לנסות לפתח אותה, לנסות להגדיר אותה טוב יותר, לנסות, כן, מה אנחנו עושים בעצם בלימוד גמרא, בלימוד איזה? אנחנו מנסים לנסות להבין מהם הגבולות שהקדוש ברוך הוא הציב לנו, מהם הדרישות שהקדוש ברוך הוא הציב לנו, זה נשמע משהו מאוד מזדקן, כאילו אנחנו מנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא עוצר עלינו ומה הוא מציב לנו, זה משהו כזה מאוד מאוד לא נעים, מה אתה כל הזמן עושה? כל הזמן תקריא את כבר, די, כל הזמן תעסק מה מותר, מה אסור, מה מותר, מה אסור. אז לא, התשובה, כשאתה מבין שזה בעצם הלוז של הטיעון, זה מה שאני חושב את האפשרות להתקיים, אז אתה גם מתחיל לאט לאט לזהות את זה עם נקודת החיים שלך. זה בעצם מה שגורם לך, מה שעלול לגרום לך לדיכוי של החיים, מה שעלול גם לגרום לך לפיתוח של החיים, לאימוץ החיים. זאת אומרת, ככל שתאחוז בהגדרות ההלכתיות, ככל שתאחוז בדקויות, לעשות יותר טוב, ככה גם תוכל לפתח את העולם הפנימי שלך, תחיה טוב יותר, תחיה אלוקי יותר, תחיה גבוה יותר. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה כאילו בשתי צורות שהן תיאור של אותו דבר בשני צורים של המטבע שלו, אבל זה שני תיאורים שונים לחלוטין, אתה יכול לראות את זה כאיזשהו יראה שהיא כל כולה מניעה מפני נפילה, אז אתה יכול לראות את זה כאיזשהו גורם שבעצם להתעלות על החיים, של אמונה, של החיבוב של מציאות החיים שלנו.
האם אפשר היה להגיע לדרגות כזאת, לא על ידי מידת העונש? הייתי אומר כן, אבל באותו מצב, לא מצד של ירידת העונש.
אהבה זה דבר שהוא חיובי. זה דבר שהוא חיובי. זאת אומרת, אתה מרגיש איזושהי הזדהות עם משהו מסוים ואתה מתחבר אליו. זה דבר שהוא יכול להיות מאוד מזיק. זאת אומרת, ההזדהות יכולה להיות לפעמים חזקה, לפעמים יכולה להיות בכלל לא חזקה, להפך. אתה לא מזדהה עם הדבר, אתה גם לא אוהב אותו. היראה זה דבר שאתה לא יכול להתעלם ממנו. זה לא יכול להתעלם ממנו. אם מישהו יעמוד משפטיסט מעל הראש שלך, כן? אתה לא יכול להתעלם מזה. כזה כל התרגילים האפשריים לנסות להתעלם מזה, לא, אתה תמיד תרגיל ספטיס, מה לא? לא יעזור. זאת אומרת, היראה זה משהו שהוא צומח מהקומה השלילית, אבל הוא כל כך עמוק, הוא כל כך יסודי, הוא כל כך בלתי נמנע, שהוא גם כן מה שנותן את האפשרות הסיום המוחלט של האדם. בלי זה, זה היה נזיל. אהבה, זאת אומרת, מצוות חיוביות הן הרבה יותר נזילות, הן הרבה יותר בעלות אופי שיכול להשתנות, יכול להתגמד, אבל יראה אין דבר כזה שאדם לא ירא. תמיד אדם מפחד ממה שעלול לקרות לו, וזה יכול להיות המון מקומות, אמרתי, זה יכול להיות במקומות הנמוכות ביותר, במקומות אחרים הנמוכות, זה יכול להיות במקומות גבוהות יותר, כן.
זה לא בעמד זה, העירה
שמעת, זה זהירות, זאת אומרת, אין סיכון לחברה, זה לא יהיה פה גם חמיד אותו מעלה ויש זה. אז מאוד נזהר באמת, לא לנסוע ולא לגנוב ולא לכולם וכולם, אבל איך זה יסתום לך חיוב? איך זה בעולם לא? בגלל שלא יגנוב, אתה פתאום מייחד דבר... כי באותה מידה, באותה מידה, שאתה מדבר על קיום החברה כדבר שהוא ישני, כאילו שהשכרה לא תתפרק, אתה גם מדבר על קיום החברה במובן החיובי. אם תעשה דברים כאלה ואחרים, אז זה מה שיסייע לקיומה של החברה, זה מה שיעלה את החברה. החברה הופכת להיות משהו שהוא יותר ערך חיובי, ערך מקודש, שאתה מבין שאתה חלק ממנו. זאת אומרת, אתה מוצא גם מנקודה של הזדהות, ואולי באמת לאט לאט אתה עובר למישור הזה של אהבה. זאת אומרת, היראה הזאת היא גם בסופו של דבר המפתח של אהבה. אני עוד אגיע לזה, זאת אומרת, זה המשך, שבאמת היראה היא המפתח של אהבה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה בשני מושגים שונים. כי אתה מבין שבעצם המפתח לחיוב הוא מתחיל מהשלילה, אבל שהוא מתפתח, הוא בסופו של דבר מגיע לחיוב. נתקדם עוד צעד אחד קדימה. הנקודה הזאת, שמענו עכשיו, היא מובילה אותנו לעוד פן במושג הזה של יראת העונש, שאותו מברר רב בעמוד תק"ט. אבל שוב, אני רק משפט אחד פשוט שאני רוצה להדגיש אותו, שהמושג הזה של היראה זה דבר שלפי מה שמסתכל מדבר עליו, זה חלק אינטגרלי מהחיים של האדם באשר הוא. הוא משהו מאוד מפחד אחד שחשוב, הוא אומר, העוקר התציור התפקיתי הזה מסרש לו את החיים, מרפא לו את האפשרות של סגסוגם, ומרפא את ידי של הנשמה. עד כדי כך. עכשיו אני עובר לכם הלאה, לעוד קומה אחת של יראת העונש. יראת העונש, אחד הנקודות החשובות במושג יראת העונש, זה העובדה שיראת העונש מביאה את האדם לדקדוק בעולם המצוות. וזה אומר במות כך יוצא. אומר הרב, התעלות יראת העונש, הדקדוק המעשי הבא מתוך המעיין התחתון של יראת העונש, אבל כשיש בו הרבה קסמות ודינים, וכל מקום סופו להתעלות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על יראה כאיזושהי עמידה של האדם לפני מערכות החיים, לפני חוקי החיים, זה ברור שהתרגום הפשטני והפשוט של המושג של היראה זה דקדוק מעשי. זאת אומרת, ככל שהאדם יש בו יותר יראה, אז ככה הוא גם מדקדקן יותר, הוא ככה הוא מחפש איך לעשות את המצוות בצורה טובה יותר. וזה לא אמור רק ביחס למצוות, כמו שאמרתי קודם, זה גם אמור ביחס לצורת החיים שלו. ככל שהאדם יש בו יותר יראה, כן, ככה במובן הסיר, יש אדם שהוא היפוכונדר, כן, שפחד על הבריאות שלו. אחד כזה הוא מאוד מאוד זהיר בענייני הבריאות שלו, מאוד מאוד זהיר. מה? יכול להיות מוצרי, זה מה שהרב אומר פה. הרב אומר, הרב יש בו הרבה קטנות ודינים. כלומר, קטנות ודינים, כמובן, קטנות ודינים, כאילו דברים שהם קשים, שהם לא רצויים, אף אחד מכן.
יש איזה עניין, אני אומר
גם קיצוני, גם קיצוני.
אבל זה שם מאוחר, זה יכול להיות טוב. ולכן דווקא יש את העניין שאתה לא יכול לחשוב שזה יהיה יותר טוב.
כן.
זה לא חסר את הדרך,
נכון,
להבין למה זה...
נכון. עכשיו השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, אז תיארנו את הקריטיות של היראה, תיארנו בעצם את התופעות המעשיות שלה, שהיא בעצם גורמת לאדם יותר ויותר, יותר ויותר להיזהר במצוות המעשיות, בדקדוק המעשים. השאלה, איך היראה מתעלה? איך יראת העונש זה דבר שהוא עולה ומתעלה? איך הוא מתקדם? וגם פה, הרב, יש פה כמה וכמה פסקאות שהוא מפרש את זה, תנסה לגזור את זה, לא לפי סדר פסקאות, אבל לפי איזשהו רצף, לפי איזשהו רצף הגיוני שהרב מפרש אותה. הקומה הכי קרובה ליראת העונש, הרב מפרש את זה בעמוד כ"ז, הקומה מעל גבי יראת העונש זה יראת הבושת, ככה קורא לזה הרב. יראת הבושת. אומר הרב ככה, כשמתגברת היראה הקיצונה, תשים לרוממה על ידי שני דרכים. להעלותה ליראת הרוממות, ומתחילה להחליפה ביראה של בושה, שהיא איננה כל כך קודרת יראת עונש פשוטה, ויותר מתוקנת וכוללת בקרבה את כל התוכן והאמת היא יראת העונש. ובזה האדם מתמתח ומתעלה לאהבה. זאת אומרת, אני כבר אפרום מסתכל כאילו את הדרגות, אז אנחנו מדברים על יראת העונש כקומה נמוכה, על גבי הבאה יראת הבושת, ועל גביה באה יראת הרוממות, שיראת הרוממות, הייתי אומר הפלטפורמה של יראת הרוממות זה, זה יראת שמיים, יראת שמיים, ובתוך מושג יראת הרוממות נצטרך לנסות כל התמונה, כאילו כל ה... זה, אני לא יכול להגיד את הכל השמיים, כמו צריך איזשהו רצף של דברים, שכל מושג, כל מושג הוא מושג, זאת אומרת אנחנו לא מדברים פה על מילים שהן נרדפות, אלא כל מושג הוא, זאת אומרת בתוך יראת שמיים, בסדר, בתוך יראת הרוממות, הפן האחד של יראת הרוממות זה הפן של יראת החסד. שזה המצאה שאני מסביר בעמוד בפרק כ"ד, מי שרוצה שיהיה שם את, את המושגים. אז בואו נתחיל קודם כל מיראת הבושת. אז בואו עכשיו נתחיל להתרומם מיראת העונש. מה היא בעצם מיראת הבושת? זאת אומרת, הרב פה, הרב מגדיר אותה, יראת הבושת היא לא כל כך קודרת כיראת עונש פשוטה. היא יותר מתוקנת וכוללת בקרבה כל תוכן האמת של יראת העונש. יראת הבושת. יראת
הבושת.
לא. לא, לא, לא. הוא מתחילה להחליפה אווירה של בושה.
זה עכשיו
הראשונה. היא לא כל כך, כי אין לה קודרת יראת העונש. יראה של בושה. מה היא בעצם יראה של בושה? מה זה יראה של בושה? אני חושב שזו מרגע מאוד גבוהה, זאת אומרת, זה נראה לנו כאילו, לא כל כך, זה כאילו זה מין משהו שקרוב יראת העונש. זה לא כל כך פשוט, כן. זה היה קרוב לראות הרומן, נכון? אז בוא נגדיר את זה. מה ההבדל בין יראת הבושת ליראת הרוממות? נעשה את זה ביחד. מה ההבדל בין יראת הבושת ליראת הרוממות?
יראת הבושת ליראת הרוממות.
מה?
לפחות קצת שהיית כתבות. יראת הרוממות כאילו... אבל אני אגיד את הקרוב בקרוב, אבל...
הייתי אומר ככה, בלשון פשוטה, יראת הבושת זה איזשהו, אני מתבייש לעשות דברים בניגוד למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני מתבייש בזה. זה תודעה אחת. יראת הרוממות, אני ירא לפגוע בו. אני לא צד פה בעניין, כאילו, מה פה שאני לא צד, אני קצת מקצין את זה כמובן. כאילו, יראת הבושת זה עדיין חשבון שלי עם עצמי. אני לא נעים לי, לא נעים לי, כן, אני יכול להגיד כולי, אני יכול להגיד את זה בשני משפטים. לא נעים לי לפגוע במישהו, או אני מאוד מאוד חושש לפגוע בכבודו. זה הבדל גדול. לא נעים לי, כאילו, הבעיה היא אצלי. כאילו, אני לא רוצה להביא את עצמי למצב לא נעים. אני חושב בעצם על עצמי, במידה מסוימת. אבל כשאני אומר, אני לא רוצה לפגוע בו, זה אומר שאני מסתכל עליו. אני מסתכל עליו, לא בגלל שלא נעים לי. לא בגלל שלא נעים לי. אולי אפילו כן נעים לי. אולי אפילו לא מתקנאים לי, לא אכפת לי. אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה לפגוע בו. זה בעצם יראת הרוממות. ולמה אנחנו אומרים בעצם שיראת הבושת היא מאוד קרובה ליראת העונש? משום שיראת העונש זה אומר, אני כאילו מפחד מה יקרה לי, אוי ואבוי לי. מה יקרה לי אם אני אעשה משהו שהוא לא טוב? אוי ואבוי, התוצאות הן יהיו הרסניות, אני אגרלו לפחות עונש. יראת הבושת, אני לא מפחד כאילו יעניש אותי, לא יעניש אותי, בסדר, יעניש אותי, בסדר. כן, מה קורה לירת העונש כשירת הבושת, כשמגיע ירת הבושת? מה, בעלה כבר לא מפחד מפני העונש. לא שלא מפחד מפני העונש. לא שלא מפחד מפני העונש, אני קצת מוכר פה, אבל לא שלא מפחד מפני העונש, אלא הייתי אומר, הוא תופס את העונש, כן? הוא תופס את העונש כדבר שהוא לא כזה, הייתי אומר, לא כזה דבר שבגללו הוא עכשיו ישנה את כל החיים שלו. אולי אני אסביר את הסיפור הזה יותר. כן, מובן החיובי. בוא נעשה רגע לחשוב מישהו שהוא מתגבר על יראת העונש. ילד קטן, המורה אומר לו, תכין שיעור לא תקבל ממני עונש. אז כל מה שהוא מכין את השיעור זה בשביל לא לקבל את העונש. ילד מבוגר יותר, המורה יגיד לו, כן, אם יש דבר כזה בכלל, תמיד בשם מבוגר, המורה יגיד לו, תכין את השיעור הבית, זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד יוסיף לך, זה מאוד ישלים אותך. כן, עכשיו, הוא לא יכין את השיעור הבית. שני מי יושב את השיעור הבית, והראשון מפחד מפני העונש, השני ממה מפחד? שהוא לא יתקדם. זאת אומרת, העונש מבחינתו, הופך להיות במידה מסוימת משני, הוא מוכן לקבל את העונש, להפך מגיע לי עונש. מגיע לי עונש, זה לא שהוא לא מפחד ממנו, זה לא שזה נהיה נעים פתאום עונש, אבל זה לא משהו שהוא מרכז.
הם יבטרו לו על עונש, מה? אני אגיד אותם.
נכון, תעניש אותי, אני רוצה שתעניש אותי, מגיע לי עונש. בעצם נקודה מסוימת, זאת אומרת, תודה רבה, תעניש אותי, אני מיד מגיע לי עונש. זה מה שקורה לראות העונש שהיא מפרומנת אותו. אני מרגיש לא נוח עם עצמי, אני מתבייש במה שעשיתי. הלוואי שהיו מענישים אותי אפילו, אדם שהוא בירת הבושה, אולי אפילו הוא רוצה שיעניש אותו, הלוואי שהיו מענישים אותי על מה שעשיתי. כאילו הוא בעצמו מרגיש טוב להעניש את עצמו. אז היראה הזאת, יראת העונש, מתחלפת בירת הבושה. בירת הבושה, זאת אומרת הוא מתבייש, במה שהוא עשה, וזה בעצם עיקר העניין אצלו עכשיו, זה עיקר העניין אצלו, מזה הוא מפחד יותר מאשר עצם עצם
העונש.
בושה גם שייכת למצוא למישהו שקרוב לזה? זה גם צריך לדבר? כן, ודאי, ודאי, ודאי. איך אדם מגיע למרמה של בושה שהוא יותר מרגיש קרוב אל הקדוש ברוך הוא? זה לא משהו שהוא מוקצן לו, זה משהו שהוא מרגיש שהוא יותר מחובר אליי. זאת אומרת, גם הדבר עצמו וגם הקדוש ברוך הוא. כן, אני אומר, קצין גבוה בצבא, לא אפילו לא לפה גבוה, היה לי לפחות בן דוד שלי, סתם, הוא היה קצין, כן, אז הוא קיבל אז יש משהו שהוא קיבל, הוא קיבל נזיפה. אז אמרו, טוב, אני אעשה את זה בזול, מה אכפת לך, הייתה לו קיבלת העונש, הוא אמר, הלוואי שאין לי פי מיון, זה לא נזיפה. נזיפה יש לו משהו שהוא מעליב, משהו שהוא פוגע בכבוד שלך. עונש, אז טוב, כן, אני אעשה את זה, וזה נגמר העניין, אבל אני נזיפה, הוא שמור בתיק האישי שלך, זה לא מעניין, כן. אבל אולי יש הרבה משהו יותר מזה, כן, באיזה מידה הוא אומר על זה? כן, ב... כן. אוקיי. זאת אומרת, בעצם אז אני אומר ככה, תראו, אנחנו עכשיו מתרוממים ממדרגה, כאילו איך הצעדים שאנחנו מתקדמים. אז קודם כל, יראת העונש שהיא מתקדמת, ואיך היא מתקדמת, ככל שהאדם מתחיל יותר ויותר להזדהות ולהבין את מה שהוא נדרש, וככל שההתקרבות שלו אל הקדוש ברוך הוא יותר גדולה, היראה של העונש מתחלפת בירת הבושה. כי הבושה זה בעצם אומר, איך עשיתי דבר כזה? זאת אומרת מה? שאתה מאוד מאוד מזדהה עם מה שדרשו ממך. אם אתה לא מזדהה, אתה לא מבין מה שאתה עושה. רק דבר אחד שלא יתפסו אותי. כן? כמו החוק שם, אתה יודע, בסטארטה, אתה יודע, החוק הזה של זה. אתה יכול לגבור, כן, בעתונה, איפה זה היה? שמותר לך לגבור, רק שלא יתפסו אותך. זאת אומרת, יש כאלה חוקים. אין בעיה, אין בעיה לדבר. פעם בקורונה שאני קרב ליאור, שאלתי אותו, מה עכשיו בגין במלכותה? בגין במלכותה, מה עכשיו בזה? האם עכשיו שהוא שהמדינה אומרת לך, אל תעשה, או שאומר לך, אין בעיה תעשה, אבל אם תעשה, תשלם. תשלם מאוד גדולה. זאת אומרת, האם אני צריך, למשל, האם אני חניתי במקום שאסור לחנות בו, ולא תפס אותי פקח. לא תפס אותי פקח, האם הייתי בסדר בדבר הזה? אתה יכול להגיד, לא, לא היית בסדר, חנית מקום שהיה אסור לחנות בו. אולי יש כאילו איזה מקום שזה יפה, יכול לשלם את ה-8 שקל לכמה שהיה לי. ואחרי שחנית, כן? או שבעצם הפשט הוא מחשמה, יש שני תעריפים. אם אתה חונה ואתה שם את הכרטיס חניה, יעלה לך 8 שקל. אתה חונה בלי כרטיס חניה, תשלם 140 שקל. תבחר. בין שני התעריפים, אין בעיה תחמוש. אז שאלה מעניינת, אז הוא אמר לי שבאתו דינה למחוז זה מה שלא תעשה את הדבר הזה, לא שתעשה ותצלם בהתאם לחזק, לא רוצים שתעשה את הדבר הזה. טוב, יש מקום גם להתבונן בזה, אבל כל הזמן אני אומר, ודאי שזה דבר לגבי מצוות התורה, התקומה היותר גבוהה היא שהבן אדם הגיע למצב שהוא מתבייש בדבר, כי הוא מזדהה עם זה, כי הוא מבין שזה טוב לו, כי הוא מרגיש שהוא לא בסדר שהוא עשה את הדבר הזה. זה לא הרוב, אם זה לא תחתה לראות לך, אתה יודע מה? תלכים לך, יאללה, לא חשוב, עשית לא נורא, מה תלכים לי, אני מתבייש, לא טוב לי עם זה. זה אומר שהוא מזדהה כבר עם הדבר הזה. יראת העונס, אין לו שום הסדרות עם זה. כל מה שהוא עושה, זה בעצם לא רוצה לחתור. עכשיו, יש איזה עוד אמנת, מה שהזכר, מה שרואי גלכין העלה פה, שירת הבושת היא גם תוצאה של הזדהות של האדם עם מה שהוא נדרש, אבל גם התקרבות של האדם למצווה. זאת אומרת, הוא מתבייש לפני הקדוש ברוך הוא, איך יכולתי לעשות דבר כזה? בושה וחרפה. איך יכולתי? מתי זה נותר? אתה בעצם עומד, די לפני מי אתה עומד, אתה יודע שאתה עומד לפני מישהו. אבל אם אתה בכלל לא מרגיש את התחושה הזאת, אתה מרגיש שאתה מפחד ממה שעלול לקרות לך. למה אתה מפחד? כי אמרו לך, חינכו אותך, שאם אתה תעשה דבר הזה תחתוך, אז אתה בעצם, אתה לא עומד מול הקדוש ברוך הוא בעצם. אתה בכלל לא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה עומד רק מול עצמך ביראת העולם. רק מול עצמך, אין לך אלוהים בעצם, ואין לך חוקים. יש רק דבר אחד, פחד מזה מה שעלול לקרות לך. וזה במילה מאוד מאוד נמוכה. אז אני אעשה לו פה דעות. זה מה שאני אומר שאולי. הרב פה בפסקה אחרת, שכזו ניכנס אליה, הוא מסביר את המעבר שבין יראת העונש ליראת החטא. אז כפי שאמרתי, יראת החטא זה כבר מדרגה בתוך יראת הרוממות. את הנקודה הזו שיש לסיים כותב, אני מציע שאני לראות פרק כ"ז בסדר שלם. המסדר שלם אומר, ביראה הגבוהה יש כאילו שני יראה. יש יראה נמוכה של יראת העונש, אותה הוא אומר שזה ראוי לעמי אז ולנשים אשר דעתם קלה. אחרי יראת החיים על שתי הדעת. אני לא יודע מה אנחנו לצמי אני אומר. המין השני הוא יראת הרוממות. ובתוך יראת הרוממות, אומר המסעד ישרים, יש לנו שתי בחינות. יש לנו בחינה אחת של יראת הרוממות, ובחינה השנייה זה יראת החטא. כשיראת החטא זה קומה יותר מאשר יראת הרוממות. מעורב מסתם. יראת הרוממות, הוא אומר, זה בזמן המעשה. כך הוא מגדיר את זה. בשעת המעשה, בשעת העבודה. כן? וזה במובן מסוים, במובן מסוים קצת דומה לראות הגון קצת יותר מזה. הוא אומר, בשעה שהוא עומד ומתפלל עובד, שעה זה יבוא שיקלם, לראות גירה, ופני רום כבודו יתברך. הוא בשעה שמזדבר את העברה לפניו, הוא מכיר מה שהיא עברה, שיעזור מן ההפקה. אבל לראות חטא זה תודעה שמלווה את הבן אדם כל הזמן. כל הזמן הבן אדם מפחד לחתור. כי הוא מפחד לפגוע בשלמות האלוקית. הקדוש ברוך הוא נתן לו שלמות, הוא מפחד לפגוע בה. הוא מפחד לפגוע בה, זו תודעה הרבה יותר עמוקה. ולכן פה, יראת החטא, אם מישהו לא זוכר, יראת החטא במציאת ישרים, זה המדרגה אחת לפני הסוף. יראת החטא. זה המדרגה הכי רוממה לפני האחרונה, זה הקדושה. יראה תחתור. זה נראה לנו משהו מאוד פשוט, אבל זה משהו מאוד לא ממות. תחתור אומר שבאדם כל הזמן מפחד לחתור. המפחד לחתור לא בגלל שהוא מפחד מהעונש שהוא יקבל. המפחד לחתור בגלל שהוא לא רוצה לפגום ברוממות האלוקית. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. בעיקרון של הרב, יראה תחת זה איזושהי פגיעה ברציפות של האדם של הנשמה עם ההוויה. זאת אומרת, האדם הוא, הנשמה של האלוקית של האדם היא חלק מההוויה שלמה, היא חלק מההוויה אלוקית. אם האדם חוטא, הוא עוצר אותה מהמציאות האלוקית והופך אותה למציאות הנשמה. זה משהו שהוא עומד כעלה נידה, וכמו עלה שאתה תולש אותה מנהל, בערך הרעיון של החטא. החשש מפני העובדה הזאת, התחושה של ההרמוניה שהאדם חי בה, הוא מרגיש מחובר לתוך האמת האלוקית, לתוך ההוויה האלוקית, עד כדי כך שהוא מרגיש שהוא יעשה חטא אחד, הוא כאילו חטא. חתך את מקור חיותו, זה מדרגה מאוד מאוד רממה. בכל אופן, הרב אומר שיש פה מעבר ישיר בין יראת העונש ליראת החטא. ואת ההסבר הזה, זה כדי שאני אומר אותו בצורה יותר מפורטת, בפעם הבאה, יש לך את הרב של להתרומם מהמדרגה הזאת למדרגת האהבה, כמה שמספיק כבר מבחינת הגענו.